נזיר דף וו, מתחילים בעזרת השם, דף ה' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה במילה תנן. אפשר למצוא אנשים מאוד כעסנים. כל דבר קטן מעלה להם את הכעס ברמה מאוד מאוד גבוהה, חמתו בערה בו. אתה יכול למצוא בן אדם אחר שלעולם אי אפשר להכעיס אותו. כמו שמסופר על הלל הזקן, מסכת שבת, פלמד א', באזור שם. אי אפשר להכעיס אותו, הוא אדם מאוד מיושב. יש עוד סוגים של מידות שיש לאנשים. יש אדם אחד מאוד גאוותן, גאווה. מצד שני, יש אדם שהוא מאוד שפל ברך, מאוד בענווה. יש אדם אחד קמצן, אי אפשר להוציא ממנו אפילו פרוטה. אדם אחר כזה פזרן, לא משאיר אצלו פרוטה אחת. יש אדם שהוא מאוד מאוד רחמן, מאוד מרחם, לא מסוגל אפילו להרוג נמלה, זבוב. מצד שני יש מישהו אחר שהוא מאוד אכזרי. יש אדם שהוא עם לב רך. מצד שני יש אדם אמיץ לב. מהי המידה הטובה? מהי המידה הנכונה שאדם צריך לנהוג בה? בכל המידות שיש להם שני קצוות, מהי הדרך הנכונה? כותב הרמב״ם, הלכות דעות, פרק ב', הלכה ג', ישנם שתי דעות שאדם צריך ללכת בהם עד הקצה האחרון. בדרך כלל צריך ללכת במידה בינונית, כמו שהוא כותב בפרק הראשון, הלכה ג', אבל ישנם שני דברים שאדם צריך ללכת בהם בקצה האחרון, וזה לא להיות בגאווה, אלא להיות שפל ברך, להיות בענווה, בזה צריך ללכת עד הקצה האחרון, ולא להיות בכעס, אלא להיות מיושב, בזה אדם צריך לעבוד על עצמו, להגיע לקצה האחרון, לא להיות אף פעם בכעס, גם אם הוא צריך לפעמים להראות שהוא כועס, בשביל להעמיד אנשים במקום, שזה יהיה כעס הפנים ולא כעס הלב. בשני הדברים האלה צריך ללכת לקצה האחרון, אבל בשאר המידות, כותב הרמב״ם, שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה. זה לא טוב להיות מדי רחמן ולא מדי אכזרי, לא מדי קמצן ולא מדי פזרן, לא מדי רך לב ולא מדי אמיץ לב, וכן בשאר המידות. צריך ללכת בדרך האמצע. הדרך הישרה היא מידה בינונית. נו, אז איך מגיעים לזה? אם אדם הוא מאוד קמצן, איך הוא יכול להרגיל את עצמו להיות נדיב לב? לא מדי פזרן, אבל נדיב לב כן. אדם הוא מאוד אכזרי, איך הוא יכניס לעצמו רחמים? כותב הרמב״ם, העצה היא, אם הוא רחוק לקצה האחד, מאוד קיצוני, מאוד קמצן למשל, מה יעשה? ירחיק עצמו לקצה השני, וינהיג בו זמן רב, תכף נראה כמה זה זמן רב, עד שיחזור בו לדרך הטובה ועם מידה בינונית. ברגע שהוא תקופה של זמן רב, ילך לקצה ההפוך ממה שהוא היה בו עד עכשיו, אז אחרי התקופה הזאת שהוא כל כך התאמץ ועבד על עצמו, הוא יחזור להיות בדרך האמצע, בדרך הבינונית. זה הדרך לעבוד על עצמו, שיקח על עצמו לעבוד על המידות זמן רב, ללכת לקצה השני, ואז הוא יגיע לאמצע. הוא היה בקצה אחד, יניק את עצמו לקצה השני זמן רב, ואז הוא יגיע לאמצע, שזו המידה הטובה, המדויקת, הבינונית. נו, וכמה זה זמן רב? אומר רבי יוחנן בתלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק א', הלכה א', תעני, אדם שנתפלל ואינו יודע מה הוא הזכיר. למשל, עכשיו תחילת הקיץ, כבר אומרים מוריד הטל, בברכת אתה גיבור, ברכת גבורות. הוא עכשיו נמצא כבר אחרי זה, והוא לא זוכר אם הוא אמר מוריד הטל, או שהוא אמר מוריד הגשם. אם הוא אמר מוריד הגשם בקיץ, הדין הוא שהוא חוזר לראש התפילה. אם הוא כבר סיים כמובן ברכת מחיי המתים. אבל הוא לא זוכר. מה עושים? אומר רבי יוחנן, כל 30 יום, אם הוא עדיין בתוך 30 יום מאז שהתחילו להזכיר מוריד הטל, הוא עדיין לא אמר מוריד הטל במשך 30 יום. הווי חזקה, משהו למוד הזכיר. לחזקה כנראה משהו רגיל, זה משהו הזכיר. ומכיוון שעד עכשיו היה חורף, ורק בקושי עכשיו התחיל הקיץ, כנראה שהוא אמר מוריד הגשם, ויחזור לראש התפילה. מכאן ואילך, אחרי שעברו 30 יום, שהוא כבר אומר כל יום, 3 פעמים ביום מוריד הטל, מה שצורך יזכיר. הוא כנראה אמר מה שצריך באמת, הוא כבר התרגל להזכיר למשל מוריד הגשם, הוא הזכיר כנראה לומר מוריד הטל, והוא לא צריך לחזור, כי הוא כנראה אמר כמו שצריך. אז באמת אומר רבי יוחנן, וכך נפסק גם השולחן ערוך חלק אורח חיים, סימן קי"ד, סעיף ח' להלכה, שאדם שעברו עליו 30 יום, זה הרגל. ואם הוא מסתפק מה הוא אמר, כנראה שהוא אמר משהו הרגיל את עצמו במשך 30 יום. אומר הרמ"א בספרו תורת העולה, חלק ג' סימן נעין א', אדם שמוצא את עצמו שהוא נטע אל תאוות העולם יותר מדי, מה העצה? שיקבל על עצמו נזירות. בזמן שבית מקדש עומד על תילו, ודאי, יקבל על עצמו נזירות. ואז כשהוא יהיה נזיר, הוא מתנזר מהנאות העולם. הוא לא שותה יין שמביא לכל מיני דברים של תאוות העולם, הוא לא אוכל ענבים, הוא לא נטמא למתים, הוא לא מסתפר ומתגלח, הדברים האלה מביאים אותו באמת, הוא קצת לקצה השני, לפרוש מהעולם. כמה זמן ילך לקצה השני? אז כבר למדנו מה שאומר רבי יוחנן בתלמוד הירושלמי, שכדי להרגיל את עצמו לדרך אחרת, כמה זמן צריך? 30 יום. לכן אומרת המשנה, סתם נזירות 30 יום. כמה זה 30 יום? יש ויכוח. רב מתנה אומר כפשוטו. ביום ה-31 הוא מתגלח ומביא את קורבנותיו ויוצא מנזירותו. בר פדה אומר, לא. 29 יום הוא נזיר. ביום ה-30 הוא מגלח ומביא את הקורבנות, ולכן זה נקרא נזירות 30 יום, כי גם ביום ה-30, עד שהוא מגלח את השערות ומביא את הקורבנות, הוא עדיין נזיר. רב מתנה מודה שאם אדם קיבל על עצמו סתם נזירות, שהוא צריך למנות 30 יום, ובסוף במקום לגלח ביום 31, הוא גילח ביום ה-30, אומרים מקצת היום ככולו, תחילת היום 30 זה כאילו עבר כל היום 30 בדיעבד, ואם הוא הביא את הקורבנות והתגלח ביום ה-30, אז יצא. ומצד שני בר פדה, שאומר שביום ה-30 אפשר כבר להתגלח ולהביא את הקורבנות, הוא גם מודה שחכמים תקנו, שמכיוון ש-29 יום זה לא סכום עגול, אם אפשר לקרוא לזה ככה. בדרך כלל אדם מקבל נזירות ל-30 יום, זה סכום ככה שיותר מסתדר לאנשים. אז כדי שאנשים לא יתבלבלו בין 30 לבין 29 יום של סתם נזירות, לכן תקנו שגם אם אדם מקבל על עצמו סתם נזיר, שלא יתגלח ביום 30 אלא ביום 31. נמצא שגם לפי רב מתנה וגם לפי בר פדה, בפועל, מתי הנזיר מתגלח לכתחילה? ביום ה-31. ובדיעבד, אם הוא יתגלח ביום ה-30 יצא. כל ההבדל הוא מה עיקר הדין מהתורה. לפי רב מתנה עיקר הדין סתם נזירות 30 יום, ולפי בר פדה מעיקר הדין מהתורה סתם נזירות 29 יום. מביאה הגמרא הוכחה לרב מתנה, שסתם נזירות 30 יום, מהמשנה שכתובה תחילת פרק שלישי, בדף ט"ז עמוד א', תנן, שחלקה הראשון הבאנו בשיעור על דף ה', והחלק השני, עד סוף המשנה, אנחנו נלמד בעזרת השם בדף שלנו, בדף ו'. ומכל חלק מהמשנה מנסים להביא ראיה מצד אחד לרב מתנה, מצד שני לבר פדה, והראיה של רב מתנה, בר פדה צריך לתרץ, והראיה של בר פדה, רב מתנה צריך לתרץ, איך זה מסתדר עם שיטתו. אז נלך עם קטע בהמשך אותה משנה תנן. אומרת שמה המשנה, מי שנזר שתי נזירות, קיבל על עצמו שהוא יהיה נזיר, וכשתסתיים הנזירות הראשונה, מיד הוא יהיה נזיר פעם שנייה. אז כמה זה סתם נזירות? לפי רב מתנה, 30 יום. אז לכן, מסתדר מאוד טוב, מה שהמשנה אומרת, הוא מונה את הנזירות הראשונה 30 יום, ומגלח את הראשונה יום 31. ומיד, באותו יום 31, הרי אומר רב מתנה מקצת היום ככולו, אז כבר ביום ה-31 הוא כבר מתחיל למנות את הנזירות השנייה. ולכן, את הנזירות השנייה הוא מגלח ליום 61, שזה יום 31 מהנזירות השנייה. בשלמה לפי דעתו של רב מתנה, שלפי דעתו סתם נזירות היא 30 יום, ניחא, המשנה מובנת מאוד. אלא לפי דעתו של בר פדה, שהוא סובר שסתם נזירות זה 29 יום, קשיא, למה הוא מגלח ביום 31? הרי ביום ה-30 הוא כבר השלים את הנזירות שלו. כי הרי נזירות היא 29 יום, אז ביום ה-30 הוא יכול להביא את הקורבנות. אמר לך בר פדה, אימא סייפה, בוא ותמשיך את מה שכתוב באותה משנה, ויהיה לך ההוכחה לשיטה שלי. בהמשך מיד כתוב, על אותו אחד שקיבל על עצמו שתי נזירויות, שעל הנזירות הראשונה הוא צריך לגלח ביום 31, אם גילח את הראשונה ליום 30, זה גם בסדר. ואם כן הוא מתחיל למנות, ומגלח את הנזירות השנייה ליום 60. זאת אומרת, אחרי 29 יום הוא כבר השלים את הנזירות הראשונה, הוא מתחיל את הנזירות השנייה, ומונה עוד 30. אלא אם כן נמצא שהסיפה של המשנה הזאת מסייע לבר פדה. זה סיוע לדעתו של בר פדה. ואם כן, איך תתרץ את החלק הקודם, שהייתה ראיה לרב מתנה? ראישה, מדובר באומר שלמים. ומה פירוש? לא מדובר פה באמת שהוא אמר שלמים. אלא כמו שביארנו בדף ה', שגם בר פדה מודה שחכמים גזרו, שגם אדם שקיבל עצמו סתם נזירות, שזה 29 יום, כדי שאנשים לא יבואו לטעות בין נזירות של 29 לנזירות של 30, שזה מאוד שכיח שאנשים קיבלו נזירות של 30, שמכיוון שבנזירות של 30 מגלחים ביום 31, אז גם בנזירות של 29 יום לכתחילה יגלח ביום 31. אבל באמת בדיעבד אם הוא גלח ביום ה-30 יצא, כמו שבאמת נאמר בחלק השני כאן של המשנה. שואלת הגמרא עכשיו הוא לרב מתנה, שפתחנו עם חלק במשנה שזה ממש הוכחה לדבריו, אבל כשזה הגיע כקושייה לבר פדה, הוא הוכיח מהמשך של אותה משנה דווקא כמו שיטתו, ואז הוא אמר, טוב, אתה רואה שהמשנה מסתדרת עם השיטה שלי, אז אני גם אתרץ לך את החלק הראשון של המשנה. אבל עכשיו, אחרי שבר פדה סידר גם תחילת המשנה וגם את ההמשך, יש כאן קושייה מההמשך על שיטתו של רב מתנה. ולרב מתנה קשיא סיפא, שכתוב שבדיעבד אם הוא קיבל על עצמו שתי נזירויות, אחת אחרי השנייה, אם הוא גילח על הנזירות הראשונה ביום 30 הוא יצא, איך הוא יצא? הרי סתם נזירות היא 30 יום שלמים לפי דעתו של רב מתנה. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב מתנה, כדי קטני סעיפה, כמו שנאמר בהמשך, שבדיעבד יום 30 עולה לכאן ולכאן. אם בדיעבד גילח ביום 30, אומרת המשנה שהוא יצא. למה? כי אומרים שמקצת יום 30 עולה לו למניין הנזירות הראשונה, כמו היום האחרון של הנזירות הראשונה. ומה שיכול לכתחילה לגלח על הנזירות השנייה ביום 60, כי היום ה-30 של סוף הנזירות הראשונה, זה גם תחילת הנזירות השנייה. ויום 60 הוא היום 31 לנזירות השנייה. ולכן מגלח את הנזירות השנייה ביום 60. זאת אומרת, הנזירות הראשונה, מדובר בדיעבד שהוא גילח ביום 30. הוא לא עשה כמו שצריך לכתחילה, אבל בדיעבד זה עלה לו. למה? תחילת 30 הלך לו למניין של הנזירות הראשונה. למה? כי מקצת יום 30 ככולו, אז אני חושב כאילו שהוא מנה עד סוף היום ה-30, אז יש לו 30 יום שלמים. אז בכתחילה היה צריך להביא מחר את הקורבן, אבל גם אם מביא היום יצא ידי חובה, כי בעצם היו לו 30 יום שלמים, לפי הכלל שסובר רב מתנה מקצת היום ככולו. ואנחנו מחשיבים שמיד אחרי שהוא גילח והביא את הקורבנות, באותו יום 30 הוא כבר התחיל את הנזירות השנייה. אז היום ה-30 זה גם היום הראשון של הנזירות השנייה, לכן הוא יכול לגלח לכתחילה ביום ה-60 לפי רב מתנה, כי היום ה-60 הוא כבר היום 31 לנזירות השנייה. שואלת הגמרא, מהי היא? איך אתה אומר שיום ה-30 עולה לו גם לנזירות הראשונה וגם לנזירות השנייה? בגלל שמקצת היום ככולו, החלק הראשון של היום 30 עולה לו לנזירות הראשונה כהשלמה של ה-30 יום, וגם מצוות היום ככולו כלפי הנזירות של מה-30 ועד ה-60. אז יש כאן, זה באמת הסיבה כמו שביארנו, אבל יש כאן הערה. האמרה חדה זימנה, התנא כבר השמיע לנו את החידוש הזה שאומרים מקצת היום ככולו, שאף על פי שסתם נזירות 30 יום, התנא אומר שבדיעבד אם גילך ביום 30 יצא. למה? כי אתה אומר מקצת היום ככולו, למה צריך לחדש את אותו חידוש פעם שנייה? אומרת הגמרא, כי כאן החידוש בפעם השנייה שמקצת היום ככולו מועיל פעמיים, גם לנזירות הראשונה וגם לנזירות השנייה. מהו דתימה? אם היה לנו רק את החידוש הראשון, שכשכתוב אם גילך בדיעבד ביום ה-30 יצא, כי אומרים על היום ה-30 מקצתו ככולו, וזה נחשב כאילו השלים את היום ה-30, ולכן לפי רב מתנה אם הוא גילך בדיעבד ביום ה-30 יצא, אז באמת יש לנו הוכחה שמקצת היום ככולו, אבל עדיין לא היה לנו הוכחה שאומרים על אותו יום מקצת היום ככולו, גם על תחילתו כלפי ה-30 יום הראשונים, וגם על סופו כלפי ה-30 יום האחרונים. מהו דתימה? היינו עדיין סבורים לומר, הנימילי, הדברים האלה נאמרו, שמקצת היום ככולו, רק לעניין נזירות אחת, חד הנזירות, שאם גילך ביום 30 יצא, אבל יש שתי נזירות, לומר מקצת היום ככולו, גם שהיום 30 הוא יום האחרון של ה-30 הראשונים, וגם שהוא יום ראשון ל-30 השניים, זה אולי לא. ואם הוא גילך על הראשונה ביום 30, היא לא עולה לו כיום ראשון של הנזירות השנייה, כיוון שהיום האחרון של הנזירות הראשונה, ועל הנזירות השנייה הוא יצטרך להמתין בשביל לגלח ליום 61, כמה שמלן הטענה, שגם לעניין הנזירות השנייה אומרים מקצת היום ככולו, ואותו יום 30 עולה לו גם כיום ראשון של הנזירות השנייה. גמרא מביאה עכשיו את המשך המשנה בפרק השלישי שאנחנו לומדים את אותה משנה, מביאים קטע הבא. ומהקטע הבא יש פה לכאורה ראיה לרב מתנה וקושייה על בר פדה. תנן. המשנה שם מדברת על אותו אדם שנזר שתי נזירויות, נזירות אחת אחרי השנייה. שאם הוא גילח את הנזירות הראשונה יום 30, אז המשנה אומרת שם שאת השנייה הוא מגלח יום 60. ואם גילח יום 60 חסר אחד ביום 59, יצא. למה? שיום 30 עולה לו מן המניין. שהיום 30 זה גם יום האחרון של 30 הראשונים וגם יום ראשון של 30 השניים. בישלמה לפי רב מתנה, שהוא סובר סתם נזירות 30 יום, ניחא מובן למה התנא צריך לומר שיום 30 עולה לו מן המניין, שהוא מתכוון לבאר שמקצת יום 30 עולה לו כיום האחרון לנזירות הראשונה, ומקצת אותו יום 30 עולה לו גם כיום הראשון לנזירות השנייה, ולכן, מתי הוא התחיל את הנזירות השנייה? ביום ה-30, אז יש לו את ה-30, כמה זה 130 תמנה עוד 30 יום, ביום ה-59 הסתיימו כבר ה-30 השניים, וביום ה-59 אפשר לומר מקצת היום ככולו שוב פעם, אז השלימו את ה-30, ולכן בדיעבד אם הוא גילח ביום ה-59, יצא. לנחשב, היום ה-30 לנזירות, היום ה-59, מקצת היום ככולו יצא. אלא לפי דעתו של בר פדה זה פשוט. למה לי? מה צריך לומר? שאם גילח ביום 59 יצא, כי יום 30 עולה לו מן המניין. הרי האמר, הוא הרי אומר, שסתם נזירות היא 30 חסר אחד. היא 29 ימים. ולכן כשהוא גילח ביום 30, אתה יודע למה הוא יצא? כי זה יום אחרי ה-29 ימים. זה לכתחילה, הוא השלים את הנזירות שלו. באותו יום הוא התחיל למנות את הנזירות השנייה. וכשהוא מגלח ביום ה-59 לנזירות השנייה הוא יצא, כי הוא השלים את ה-29 ימים הנוספים של הנזירות השנייה. עברו 58 יום, שזה פעמיים 29. פשוט שהוא יצא. למה אתה צריך לתת טעם שיום 30 עולה לו מן המניין? אמר לך בר פדה, בוא אני אפתיע אותך במשהו. באמת, אני למדתי כמו רב מתנה בהתחלה. אני למדתי גם שסתם נזירות 30 יום זה כפשוטו, ומגלח ביום 31. אבל, מהמשנה הזאת, מהקטע הזה של המשנה, הבנתי שסתם נזירות זה 29 יום. אמר לך, ענן נעמי, אני גם כן, סמכי, מהמשנה הזאת, לקחתי את השיטה שלי, שכשכתוב במשנה סתם נזירות 30 יום, הכוונה 29 יום. כי אם סתם נזירות היא 30 יום, אז כל היום ה-30 שייך לנזירות הראשונה. כי הרי ברפדה לא מסכים עם רב מתנה שאומרים מקצת היום ככולו. אז אם כן, היום ה-30 שייך לנזירות הראשונה. והוא לא יכול לעלות למניין של הנזירות השנייה גם כן. ואם כן, הוא לא היה יכול לגלח ביום ה-59. כי היום ה-30 מסתיים לו הנזירות הראשונה. ואז למחרת הוא מתחיל את הנזירות השנייה עד 60. למה אם הוא גילח ביום ה-59 יצא? אלא על כוחך שאתה מתכוון לומר שיום 30 עולה למניין נזירות שנייה ולא למניין הנזירות הראשונה. זה הכוונה, יום 30 עולה לו מן המניין. מפורש שלא לו מן המניין, לא בגלל מקצת היום ככולו, כי הרי זה דעתו של רב מתנה, ברפדה לא מסכים עם המושג הזה פה לעניין נזירות. ואם כן, מה זה יום 30 עולה לו מן המניין? אומר רב פדה, פה הבנתי. לי ברור שאין מקצת היום ככולו. אז תסביר את המשנה. אתה יודע איך אני אסביר לך את המשנה? יום 30 עולה לו מן המניין, מה פירוש? 29 ימים הראשונים, זה הנזירות הראשונה. יום 30 עולה לו מן המניין, הנזירות השנייה. וזה באמת החידוש כאן של התנא של המשנה, ולכן אם הוא גילח ביום ה-59 יצא, כי היום ה-30 הוא התחיל את הנזירות השנייה. מביאה הגמרא קושיה נוספת על ברפדה תנן באותו המשך של אותה משנה, מי שאמר הרייני נזיר, ובאמת הוא נהג נזירות, הוא סתם נזירות, נאמר זה 30 יום, 30 יום הוא עשה הכל כשר למהדרין למהדרין. לא נגע בענבים, בטח לא אכל, לא שתה יין, לא התגלח, לא נטמע למתים, אבל הוא נטמע בדיוק ביום ה-30. אז לפי דעת התנא הראשון, סותר את הכל. את כל המניין הנזירות, הוא צריך למנות שוב את כל ה-30 ימי נזירות בתארה. אז למה לפי דעתו של רב מתנה? הוא סובר סתם נזירות 30 יום, אז היום ה-30 הוא עדיין חלק מימי הנזירות, ניחא, לכן מובן, למה אם ביום הזה הוא נטמע, אז זה נחשב שנטמע באמצע ימי הנזירות, זה סותר את כל ימי נזירותו. כמו שהתורה אומרת, שאם אדם נטמע באמצע ימי נזירותו, זה סותר את כל מה שהוא ספר עד עכשיו, הוא צריך לספור מחדש. ולפי דעתו של ברפדה שביום ה-29 הסתיימו ימי הנזירות קשיא, קשה למה אם הוא נטמע ביום ה-30, אחרי שהוא כבר השלים את ימי הנזירות, למה הוא סותר את הכל, הוא הרי כבר השלים את ימי הנזירות, אז אם כן, צריך שיוכל לתאר את עצמו ולצאת מימי הנזירות, מה שהוא נטמע זה אחרי ימי הנזירות, זה לא אמור לסתור את הנזירות שהוא מנע עד עכשיו. הגמרא לא מתרצת מה יענה ברפדה. אבל תוספות מבארים שברפדה יענה שאפילו שהוא סובר שמהתורה סתם נזירות 29 יום, הרי כבר אמרנו בדף ה' שהוא מודה שרבנן תקנו שהוא יתגלח יום 31 וינהג 30 ימי נזירות. זאת אומרת היום 30 הוא נזיר מדי רבנן. ולכן מדי רבנן, אם הוא נטמע ביום 30, הוא סותר את נזירותו, לא מהתורה. ויש בזה גם כן משמעות לזה שזה לא מהתורה, כי בעצם הוא לא נחשב נזיר תמה מהתורה, כי הרי מהתורה ביום ה-30 הוא כבר סיים את נזירותו. ובאמת הראשונים מביאים שהוא לא יצטרך להביא קורבנות נזיר תמה. הוא יביא רק, אחרי 30 יום, הוא יביא רק קורבנות של נזיר שסיים את נזירותו. אבל אמר לך ברפדה, יש לי דווקא הוכחה במשנה הזאת. אימא סייפה, תראה מה שרבי אליעזר אומר. אינו סותר בכלל. מה שהוא כותב אל השיבה, כבר אמרנו מקודם שזה הכוונה, הוא פשוט ממתין עוד 7 ימים עד שהוא יסיים את התומעה שלו, ואז הוא יוכל להביא קורבנות נזיר ולסיים את הנזירות בפועל, שזה קורה על ידי הקורבנות ועל ידי התגלחת. אבל בעצם למה רבי אליעזר אומר שהוא לא סותר את נזירותו אם הוא נטמע ביום 30? אם יום 30 זה באמצע הנזירות. ואי שר כדתך 30 יום באינן בסתם נזיר, נסתור כולו, אז אם הוא נטמע ביום 30 צריך לסתור את כל ימי הנזירות. ולא מסתבר שבזה חכמים חולקים על רבי אליעזר. אז אם כן דווקא אומר ברפדה, מדברי רבי אליעזר יש הוכחה לשיטתי, שסתם נזירות 29 יום. רק שיש ויכוח בין חכמים לבין רבי אליעזר, האם אם הוא נטמע ביום 30 שהוא מדרבנן, הוא סותר את הנזירות מדרבנן או לא. אבל על כל פנים, על רב מתנה יש קושייה בדברי רבי אליעזר. אם סתם נזירות 30 יום, למה אומר רבי אליעזר שאם הבן אדם נטמא ביום 30, הוא לא סותר את כל ימי נזירותו? אז רב מתנה יענה שכסבר רבי אליעזר מקצת היום ככולו, כשהוא התחיל לנהוג נזירות בתחילת יום 30, זה נחשב שהוא כבר השלים את הנזירות של 30 יום, והוא נטמא אחר כך, הוא נטמא אחרי שהסתיימו הנזירות, ולכן הוא לא סותר את נזירותו. אבל באמת בעיקר מניין הנזירות, גם רבי אליעזר מסכים עם חכמים, שסתם נזירות 30 יום, רק כל הוויכוח, הם אומרים מקצת היום ככולו או לא. שואלת הגמרא, רבי אליעזר סובר מקצת היום ככולו? תסביר לי את המשך אותה משנה, מה שתנן כלפי אדם שנודר הרי נזיר 100 יום, ונטמא ביום המאה. וואה, עוגמת נפש עצומה, עצומים, זה קשה לתאר. 99 יום הוא החזיק, אבל הוא לא קיבל 100 במבחן, מה שנקרא. ביום המאה נטמא אטומת מת. סותר את הכל, צריך לנהוג שוב פעם 100 יום. נזירות. רבי אליעזר מסכים שהוא סותר את הנזירות, רק הוא אומר, הוא לא סותר את הכל. אינו סותר אלא 30 יום. הגמרא מביאה לזה דרשה, זאת תורת הנזיר ביום מלות. ימי נזרו, שאם הוא נטמא ביום האחרון של הנזירות, תן לו תורת סתם נזיר של 30 יום. ככה תכף נראה את הדרשה. אבל גם רבי אליעזר מסכים שבסוף המאה ימים, ביום המאה אם הוא נטמא, סותר את כל הנזירות. אבל אתה רואה אומר שלפי רבי אליעזר מקצת היום ככולו. וישרקדת אכסבה רבי אליעזר מקצת היום ככולו. נו, נטמא ביום מאה, למה אתה לא אומר שתחילת היום המאה, כבר כמו היום המאה כולו, הוא סיים את הימי נזירות, אם הוא נטמא אחר כך, הוא לא יסתור את הנזירות, אלא נסתור שבעה, כמו שרבי אליעזר קורא לזה, שימתין עוד 7 ימים עד שהוא יתאר. רואים שרבי אליעזר סובר שרק כל היום הוא ככולו, ולא אומרים מקצת היום ככולו. וזה באמת מה שנשאר במסקנה. ובאמת יש מכאן קושייה על רב מתנה. חוזרת הקושייה על רב מתנה, למה רבי אליעזר אומר כלפי אדם שקיבל על עצמו סתם נזירות והוא נטמא ביום 30, אינו סותר לפי רבי אליעזר. למה? אם סתם נזירות 30 יום, צריך לסתור? מה תגיד, מה שתירץ רב מתנה שרבי אליעזר סובר מקצת היום ככולו? כאן אנחנו מוכיחים שהוא לא סובר מקצת היום ככולו. שואלת הגמרא סתם הערה, ואם רבי אליעזר לא סובר מקצת היום ככולו, למה הוא סותר רק 30? לסתור את כל המאה יום? מתרצת הגמרא, זה לא קושייה, לעולם לא אמרין על מקצת היום ככולו באמת. והיא אחי, אם תשאל, אם כן לסתור כולו, למה הוא לא סותר את כל המאה, הוא סותר רק 30? אמר איש לקיש, אין אותם עד רבי אליעזר, זה טעמו של רבי אליעזר, כי הוא דורש את זה מפסוק, אמר קרא, זאת תורת הנזיר, שנטמא באותו יום שמלות ימי נזרו, באותו יום שהיום היה אמור להשלים את ימי נזרו. תורה אמרה, אם הוא נטמא באותו יום של מלות ימי נזרו, ביום האחרון הנזירות, תן לו תורת סתם נזיר. לכן הוא צריך להמתין 30 יום כמו סתם תורת נזיר. אז אם כן, תירצנו את המשנה כמו דעתו של ברפדה, הראש מביא, שנראה אם כן, שבאמת אנחנו מכירים כמו דעתו של ברפדה, מזה שהגמרא לא טרחה לתרץ את דעתו של רב מתנה. ואם כן, כשאנחנו אומרים סתם נזירות 30 יום, הכוונה מדרבנן 30 יום. אבל מהתורה סתם נזירות 29 יום, והיום ה-30 הוא נחשב אולי כמו חלק מהנזירות, כי עד שלא מביאים את הקורבנות נזיר, ועד שמתגלחים הוא עדיין נשאר נזיר, לכן זה נקרא עדיין כמו חלק מהנזירות. אומרת הגמרא, לימה קטנאי, אולי נאמר שהוויכוח בין רב מתנה שאומר סתם נזירות 30 יום, לבין ברפדה שאומר סתם נזירות 29 יום, זה תלוי במחלוקת תנאים. התורה אומרת, כל ימי נדר נזרו, כל הימים שבן אדם נדר להיות נזיר, אז הוא צריך להיות נזיר, ולכן תר לא יעבור על ראשו. עד מתי? עד מלות הימים אשר יזיר להשם, קדוש יהיה גדל פרא שיער ראשו. כך אומרת התורה. עד מלות הימים? כמה ימים? לא כתוב. אז תיקח את מיעוט רבים, שזה שניים. שומן, אם מיעוט ימים, שניים. אולי סתם נזירות יהיה יומיים. מאוד קל. תלמוד לומר, קדוש יהיה גדל פרה. מה זה גדל פרה? כשהשיער יהיה גדל פרה, צריך שהוא יהיה לפחות 30 יום שהוא גדל. אין גידול שיער פחות מ-30 יום. שזה כמו המילה, קדוש יהיה, יהיה בגימטריה 30. דברי רבי יושיע. נראה שרבי יושיע סובר כמו דעתו של רב מתנה, סתם מזירות 30 יום. אין גידול שיער פחות מ-30, לומדים את זה מיהיה, קיצור ממש כמו רב מתנה, סתם לזירות 30 יום. רבי יונתן אומר, אינו צריך לדרוש מהדרשה הזאת, כי הרי הוא אומר, כלפי נזיר, עד מלות הימים. ראית פעם ימים חסרים וימים מלאים? פעם אחת ראיתי, בחודש. חודש מלא זה 30 יום, חודש חסר 29 יום. מדברים כאן על ימים מלאים וחסרים, מדברים כאן על 30 יום. התורה אומרת עד ה-30 יום, עד מלות. לא כולל 30, 29 יום. לכאורה נראה כמו דעתו של בר פדה. מה אליו? לא נאמר שרב מתנה דאמר כרבי יושיע שסתם נזירות 30 יום, ובר פדה דאמר כרבי יונתן שסתם נזירות 29 יום. אז בר פדה באמת חייב לומר כמו רבי יונתן, כי הוא לא יכול לסבור כמו רבי יושיע שאומר מפורש 30 יום. אבל אמר לך רב מתנה שהוא סובר 30 יום, כולל מה-30 יום בעינן. לא רק רבי יושיע אומר 30 יום, גם רבי יונתן סובר שסתם נזירות 30 יום. ואחר הוויכוח הוא בעד ועד בכלל פליגי. כשהתורה אומרת עד מלות, האם זה כולל את אותו יום או שזה עד אותו יום לא כולל אותו יום? רבי יושיע סבר, עד ולא עד בכלל. מעד מלות אתה לא יכול ללמוד שזה 30 יום, כי עד מלות זה לא כולל יום מלות, זה 29. אבל באמת התורה רוצה שנזיר יהיה 30 יום, לכן צריך לדרוש את זה ממה שכתוב, יהיה, קדוש יהיה, יהיה גימטריה 30. רבי יונתן סבר, כן אפשר ללמוד מעד מלות, כי עד ועד בכלל, זה גם ככה כולל את היום ה-30, את יום המלות, ולכן אפשר לדרוש סתם נזירות 30 יום מהפסוק, מהמילים עד מלות. אומרת הגמרא, הברייתא אומרת שהימים היחידים ששייך בהם מלאים וחסרים זה בחודש. אמר מר, אלו הן ימים שצריכים למלות, והם אומר 30 ימי החודש. מי אמר? ואין מה שבת? ששבת זה היום השביעי שמשלים את ששת ימי השבוע, כדי שהוא יהיה שלם, ודומר סתם נזירות 7 ימים. אומרת הגמרא, זה לא נקרא יום מלא, כי בשביל שהוא יהיה מלא צריכה להיות אפשרות שיהיה חסר, אבל בשבוע... בשבת מי ככה סירותה וכי יש דבר כזה שבוע שהוא 6 ימים? לא, אז אם כן לא שייך ששבת תהיה יום מלות, כי היא לא ממלא משהו שיכול להיות חסר, אלא שבוע חייב להיות שבוע. שואלת הגמרא, אולי עד מלות, מה זה זמן שיש בו מלא וחסר? אולי זה שנה, ואם השנה? בשנה יש שנה מלאה ויש שנה חסרה? כי סתם שנה, סדר של החודשים, מאוד מעניין, חודש אחד הוא מלא, 30 יום, בדרך כלל חודש הבא יהיה חסר של 29 יום. זה שנה רגילה. אבל יש מקרים שישנם שני חודשים חסרים. אחד אחרי השני. חודש חשוון וחודש כסלב. אז השנה היא, במקום 354 ימים, היא תהיה רק 353 ימים. יכול להיות לפעמים... שהשנה תהיה אפילו יותר משנה רגילה. היא תהיה 355 ימים, כשגם חשבן וגם כסלב יהיו מלאים של 30 יום. אז אם כן, בשנה יש לך לפעמים שזה שנה מלאה, שהיא 355 ימים, שנה אחת, אפילו בלי שנדבר על אדר א' ואדר ב', שאת זה רוצה לבאר רבנו פרץ, שזה הכוונה שנה מלאה, אבל אפילו שנה רגילה, יש לפעמים שיש לך 355 ימים בשנה, ויש לך לפעמים שיש לך רק 353 ימים בשנה. אז אולי הכוונה לשנה שלמה שסתם נזיר מקבל על עצמו. עונה הגמרא, ממנינן ליומי, וכי שנה מונים לפי ימים? אתה פעם ראית בן אדם שסופר את השנה לפי ימים? והרבנן דקיסרי אמרי, רבנן דקיסרי מוכיחים מהפסוק, מניין שאין מונים ימים לשנים. אלא מונים חודשים לשנים. בשביל להגיע לחודש אתה מונה ימים, עוד יום ועוד יום עד שאתה מגיע לחודש, אבל כשהגעת לחודש, בשביל להגיע לשנה אתה מונה חודשים, חודש ראשון, חודש שני. מניין לומדים את זה שנאמר? החודש הזה לכם ראש חודשים, ככה נאמר בספר שמות פרשת בו, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. חודשים מחשבים לשנים, ולא ימים לשנים. וכשהתורה אומרת עד מלות הימים, מדברים פה על זמן כזה, שאם הוא מלא או חסר, תלוי בימים, מלות הימים. אז זה חודש, 30 יום. ולא מדברים על שנה, שאם הוא מלא או חסר, אנחנו לא מונים את הימים, אלא מונים את החודשים. אמנם זה תלוי בימים, אבל לא מונים את הימים בשביל להגיע לשנה. אלא אחרי שאתה מונה את הימים, אתה מגיע לחודש, ורק מהחודשים אתה בסוף מגיע לשנה. אז לא שייך להגיד מלות ימי. אלא צריך להגיד מלות חודשי אולי. אבל מכיוון שהתורה אומרת בנזיר עד מלות הימים, מדברים כאן על סתם נזירות של חודש ששייך שיהיה מלא ושייך שיהיה חסר, מדברים על חודש של 30, לכן סתם נזירות, 30 יום, עד כאן דף וו.